קידושין דף נון דלת. אמרנו במשנה שאדם שמקדש אישה בהקדש, אם זה היה במזיד, אומר רבי מאיר, מקודשת. היינו, המעות יצאו לחולין. ולכן היא קיבלה מעות והיא מקודשת. אם זה היה בשוגג, אינה מקודשת. זה לא יצא לחולין, לא הייתה פה מעילה, ולכן היא לא קיבלה כסף. הסביר למעלה רבי יוחנן, מה סברתו של רב מאיר? בגלל שאי אפשר למעול בשוגג בכסף של הקדש. אני אומר, אם הייתי יודע, לא הייתי משתמש, או האישה לא הייתה משתמשת, או שגם הבעל לא היה רוצה להשתמש. ולכן המעות נשארו קדושות בכל מקום שהם. אז לכן האישה לא מקודשת. רב לא מסכים. אומר רב, חזרנו על כל צדדים של רב מאיר, ולא מצינו שום מקום שאומר הגדרה כזאת ברורה, ואומר, הקדש בשוגג, עד מתחלל, ומזיד מתחלל. אז למה באמת במשנה שלנו רב מאיר אומר שבשוגג האישה לא מקודשת? מסביר רב, ומשנתנו בקוטנות כהונה שלא בלו. הועיל וניתנו להנות בהם, לפי שלא ניתנה תורה למלאכי השרת. הבגדים של הכהונה, של הכהנים שעובדים ומשרתים, צריכים להיות מכסף בית המקדש, מכסף של הקדש. עכשיו, הכהנים הם לא מלאכי השרת, שבאותו הרגע שהם גמרו לעבוד, מיד לא ישרו עליהם את הבגדים כערף עין. זה לא הגיוני. לכן, זאת צורת ההקדשה שלהם. שאם משתמשים בהם בשוגג, אין בהם מעילה. אז אפילו אם מישהו ישתמש בהם על ידי שוק לקח אותם וקידש בהם אישה, אין בחפצים האלה, כל זמן שהם ראויים לשימוש לעבודה, מעילה בשוגג. אבל שאר דברים, שאר כסף של הקדש, שאר דברים שקדושים, אם הוא ישתמש בהם בשוגג, הוא יוציא אותם לחולין והאישה תהיה מקודשת. תושמע, קוטנות כהונה שבלו, מועלים בהם דברי רב מאיר. הגמרא עכשיו מבינה מה הכוונה בלו, מה אליו אפילו לא בלו. זאת אומרת, אם לא בלו שהם ראויים והם קדושים, עדיין מועלים בהם. ובלו, אל תחשוב שכיוון שהם כבר בלויים, הם לא ראויים כלום, הם לא קדושים. לא, הם גם קדושים. אם כן, כשהם לא בלו, בוודאי מועלים בהם. אז קושייה על רב, דוחה הגמרא ואומרת, לא, בלו דווקא. כיוון שהם כבר בלו והם כבר לא ראויים לשימוש, אז אין בהם אפשרות נורמלית לעשות, להשתמש בהם בשגגה. אבל לא צריך לומר שהכהנים לא כמלאכי השרת, אז מילא חוזרת להם הקדושה הרגילה של כל הקדש, שגם בשוגג מועלים. תושמע, מועלים בחדתין והן מועלים בעתיקין. כך אומר תנא קמא. זאת משנה במסכת שקלים. שם כתוב שהרי בחודש אדר משמיעים על השקלים. עם ישראל מתחיל לתרום מחצית השקל לצורך הקורבנות של השנה הבאה. ממתי מתחילים להשתמש בכסף החדש? מא' בניסן. לוקחים את כל הכסף, עורמים אותו על רצפת הלשכה, ותורמים משם בקופות, ממלאים שלוש קופות. ועם הכסף שבקופות משתמשים לקורבנות. עכשיו, לא כולם הספיקו להביא את הכסף עד א' בניסן. אז מה עושים? אחרי שמילאו את הכסף בקופות, מכסים את הכסף הנותר על הרצפה בעיריות. וכל הכסף שממשיך לזרום, מניחים אותו מעל העיריות האלה. אחר כך בפרוס החג, לפני חג שבועות, שוב פעם תורמים תרומה של שלוש קופות. ושוב מכסים את הכסף שנשאר בלשכה, והכסף שממשיך לזרום, שמים אותו מעל להם. בפרוס החג, תורמים תרומה שלישית ואחרונה של שלוש קופות. כל הכסף שיזרום, אחרי התרומה הזאת השלישית, מניחים אותו בלשכה. אבל הוא כבר נקרא הכסף עתיק. זה כבר לא נקרא חדדתין. הוא נקרא עתיקין. חדדתין זה כסף חדש, שעוד יתרמו ממנו לקופות, או שכבר תרמו אותו לקופות. הכסף שזורם אחרי התרומות, שכבר לא השתמשו בו לקורבנות, הוא נקרא עתיק. אז כתוב, מועלין בחדדתין, ואין מועלין בעתיקין. רב מאיר אומר, מועלין אף בעתיקין. למה? שהיה רב מאיר אומר, הרי מה עושים עם הכסף העתיק הזה? הוא נקרא שיירי הלשכה. היו לוקחים אותו, לפי רב מאיר, ובונים איתו את חומת העיר, עושים שיפוצים בכל ירושלים. אז שהיה רב מאיר אומר, מועלים בשיירי הלשכה. למה מועלים ועמי? נעימה, הועיל וניתנו להנות, כפי שלא ניתנה תורה למלאכי השרת, והחומת העיר ומגדלותיה משערי לשכתו, דתנה, חומת העיר ומגדלותיה וכל צרכי העיר באים משערי הלשכה. אז כך, נתחיל מהסוף. את הכסף העתיק, לאיפה שולחים? מממנים איתו את החומה. עכשיו, אתה יכול להגיד לאנשי ירושלים או לכל יהודי שבא, תיזהר, אל תהנה מהחומה, אל תשב עליה, אל תעבור בצל שלה. זה לא אפשרי. לא ניתנה תורה למלאכי השרת. אז זה ודאי מותר. אם כן, לפי העיקרון שרב אמר למעלה, שקוטנות כהונה שראויים לשימוש, אין בהם שום מעילה בשוגג. אז גם בחומת העיר, גם בכסף שמיועד לחומת העיר, גם בעתיקין האלה, שלא תהיה דין, שלא יהיה דין מעילה בשוגג. איך כתוב כאן מועלים? אומרת הגמרא, לא תימר רב מאיר, אלא אימר רב יהודה. תוספות בעמוד הבא רק שואל, ולמה בחדדתין כן מועלים? מה יענה רב יוחנן למעלה שאמר, אין מעילה, אין מעילה בשוגג, בכסף. אז אומרים התוספות שכאן מדובר שהוא משתמש עם הכסף עצמו, שוקל כנגדו משהו. לכן יש בו מעילה. בכל אופן לענייננו, זה לא ייתכן לכל, יש פה קושייה על רב, אומר לך הרב, לא תימר רב מאיר, אלא אימר רב יהודה. המשנה הזאת בשקולים שאומרת, מועלין אף בעתיקין זה רב יהודה. שהוא סובר שלמרות שהקוטנות כהונה, אם הכהנים משתמשים בהם, הם לא מועלים. וגם חומת העיר ומגדולותיה, אם אדם רגיל משתמש בזה ונהנה מהחומה, הוא לא מועל. אבל אם אדם לקח מאבני החומה, או לקח מהתקציב של החומה, או לקח את הקוטנות כהונה, והשתמש בהם לצורך אחר בשוגג, מה? אומרת הגמרא, העיר רב יהודה, ירושלים היא מקדשה, לדעתו של התנא רב יהודה, אין קדושה, אין קדושה תקדש באבני ירושלים, ואותנה משנה בנדורי. אדם שאומר כאמרה, כאמרה זה כבשים, זאת אומרת, הוא אומר, הרי עליי הכבש הזה כמו הכבש, איזה כבש? כמו הכבש של קורבן התמיד שהוא הקדש. או שהוא אמר כדירים, כמו הדיר בהמות הקדש של הקדש. או שהוא אמר כעצים שעומדים למערכה. כאישים, כהיכל, כמזבח, כירושלים. כל הלשונות האלה הם לשונות של קונם. רב יהודה אומר כל האומר ירושלים לא אמר כלום. לכאורה למה? כי רב יהודה סובר שירושלים לא קדושה בקדושת בדק הבית. נחיתם שלא זה הטעם, אלא הטעם של רבי יהודה משום דלו אמר כי ירושלים, הוא לא אמר כף, אלא אמר סתם ירושלים. והתניה, רבי יהודה אומר, כל האומר כי ירושלים, לא אמר כלום, כמה של ירושלים אין קדושת בדק הבית, עד שידור בדבר קרב בירושלים. אומרת הגמרא, תרי תנוי נינו ואליבד רבי יהודה, האם לדעתו של רבי יהודה ירושלים קדושה וקדושת בדק הבית או לא? לפי התנא בשקולים כן, לפי התנא בנדורים לא. אמרו למשמי דבר פדה, אומר היה רב מאיר, הקדש במזיד מתחלל ושוגג אין מתחלל, ולא אמרו בשוגג מתחלל אלא לעניין קורבן בלבד. אז מיד הגמרא לא מבינה, וכי מאחר דאין מתחלל, קורבן במים מתחייב, אין פה מעילה. אלא כי אתר רבין פריש משמי דבר פדה. אומר היה רב מאיר, הקדש במזיד מתחלל, בשוגג אין מתחלל. ולא אמרו בשוגג מתחלל, אלא לעניין אכילה בלבד. רק שהוא מחלה את כל החפץ. מה שאומר לאו דווקא אכילה, אלא הוא הדין להדלקת נר. ולכל הנאה, למשל, הוא ייקח את הכסף הזה וישקול כנגדו, שתמש בעצם גוף החפץ, גם יש מעילה. אבל כשהוא מוציא את הכסף, הוא לא מועל, כי הכסף בכל מקום שהוא קדוש בקדושת הקדש. זה בעצם כמו שיטתו של רבי יוחנן בדף הקודם. אומר רב נחמן, אומר רבה דברבה. הלכה כרב מאיר במעשר, שהוא נחשב ממון גבוה, ובן משוגג בן במזיד אין אישה מתקדשת, הועיל וסתם לנתן הקוותי. והלכה כרב יהודה בהקדש, שיש מעילה בשוגג, ובשוגג מקודשת במזיד לא, הועיל וסתם לנתן הקוותי. והוא מתחיל לפרט. כרב מאיר במעשר מאי דתנא, כרם רווי. כרם ששלוש שנים ראשונות היה אסור באכילה, היה אורלה. אחר כך בשנה הרביעית, כתוב בפסוק, והיה כל פריו קודש הילולים להשם. אסור לאכול אותו רק בירושלים. כמו מעשר שני. בית שמאי אומרים, אין לו חומש ואין לו ביעור. אם אתה בא לחלל את הפירות של הכרם על כסף, תחלל. בשונה ממעשר, שאם אתה הבעלים ואתה מחלל את הפירות שלך על כסף, אתה צריך להוסיף חומש. כאן לא. בכרם רווי אני אומר, אין לו חומש. ואין לו ביעור. מה זה ביעור? מעשר שני, לא מעשר שני, מגיעה השנה השלישית והשישית, בסדר שנות השמיטה, אז אדם צריך לתרום מעשר עני. במקום מעשר שני, נותנים מעשר עני. אם הוא עוד לא חילק את המעשר העני שלו הזה אל העניים, או גם העניים שקיבלו, אז יש בזה דין ביעור. צריך לבער את המעשרות מן הבית של השנה השלישית בשנה הרביעית, של השנה השישית בשנה השביעית. צריך לבער את זה מהבית. אשי מביא את הפסוק כדכתיב, כי תחלל לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר. אז הפירות האלה של כרם רווי, אם הם גדלו בשנה השלישית או השישית, אין להם דין של ביעור. בית הלל אומרים, יש לו. גם דין חומש וגם דין ביעור. עוד ויכוח, שנובע מהוויכוח הראשון, והגמרא עוד מעט תבאר את המקום. בית שמאי אומרים, יש לו פרט ויש לו עוללות. כל אדם שמלקט את השדה שלו, בוצר את השדה, צריך להשאיר את הפרט. פרט זה ענבים שנושרים לו בשעת הבצירה. עוללות זה אשכולות כאלה שלא גדלו בצורה של אשכול, שהוא גדל כתף על כתף, אלא הם תלויים כולם כמו זמורה אחת. אסור לו ללקט את זה, הוא צריך להשאיר את זה לעניים. הכרם רווי, אומרים בית שמאי, יש לו פרט ויש לו עוללות. כשאתה מלקט את זה, אתה בוצר את הכרם הזה, תשאיר כמו כל כרם רגיל, את המתנות עניים. ובית הלל אומרים, כולו לגת. קח את כולו, תעשה ממנו יין. אל תשאיר לעניים כלום. מה הייתה עמדה בית הלל? גמרי קוידש קוידש ממעשר. מה המעשר? יש לו חומש, ויש לו ביור. אף כרם רווי, יש לו חומש ויש לו ביור. בית הלל אומרים, השוואה גמורה בין הפירות של כרם בשנה הרביעית לכל מעשר שני. חייב בחומש עם הבעלים פודה, ויש לו ביור. אם כן, גם המקרה הבא, כולו לגת, הוא מעשר שני. מה כתוב בפסוק? פרט כרמך לא תעולל. כרמך, כרם שלך, אבל הכרם הזה הוא לא שלך, הוא קדוש בקדושת מעשר שני. נוסיף עוד משפט, הוא שייך, הוא מהמון גבוה, לכן אתה לא חייב בו מתנות עניים. אבל בית שמאי לא גמרי קודש קודש ממעשר. אז אם כן, אין לו חומש, אין לו ביור, אם אתה לוקט אותו, הוא לא של גבוה, הוא שלך, אז יש לו פרט, יש לו לולות, זה נקרא קרמך. אומרת הגמרא, הבית הלל אומרים כמעשר, כמעל סביר אלוהו, היא כרב יהודה, שכל מעשר שני הוא ממון שלך, המי כולו לגת, האמר מעשר ממון אדיוטו, אז תניח מהכרם רבעי מתנות עניים, תקרא בזה קרמך, אלא לאו על כורחנו שהמשנה הזאת סתומה כמו דעתו של רבי מאיר, מפה נלמד שהלכה כרב מאיר, כרב יהודה בהקדש מאי דתנא, שילח ביד פיקח ונזכר עד שלא הגיע אצל חלבני. אז גם פה אנחנו נראה שהעיקרון הוא שהמעילה היא מעילה בשוגג. אדם לקח כסף של הקדש, שילח את זה ביד אדם פיקח, ושניהם נזכרו. גם בעל הבית נזכר וגם השליח פתאום נזכר שזה מעות של הקדש. עד שלא הגיע אצל חנווני, ובכל אופן הוא קונה עכשיו הכסף הזה מהחנווני. חנווני מעל כשיוציא. עכשיו בפעולת המזיד הזאת אין מעילה, זה לא יוצא לחול. כשהחנווני ששוגג הוא לא יודע שזה כסף של הקדש. כשהוא יוציא את זה הלאה, ייתן את זה למישהו אחר, הוא ימעל בשוגג. מפורש כתוב פה שיש מעילה בשוגג. סימן שהלכה כרב יהודה בהקדש. שואת המראה הוא כרב יהודה במעשר מי לא תנא? אין לנו סתם משנה שמעשר ממון הדיוט ואותנה. הפודה מעשר שני שלו, אם הוא הבעלים, מוסיף עליו חמישיתו. איך זה שלו? בין מי שלו, גדל אצלו בשדה, בין שניתן לו במתנה. איך ניתן לו במתנה? מה נה? הילי מרב מאירי שזה ממון גבוה, ממה צייב לי במתנה, ואמר ממון, מעשר ממון גבוה הוא, אתה לא נחשב בעלים? אז מה הם נתנו לך את זה מתנה? זה לא שלך. איך חייב חומש? אלא לב רב יהודה. רואים שיש משנה שמעשר שני ממון אדיוט. לא, לא עולם רב מאי. ואחרי במה יסקינה כגון דייהיב ניהלי בטבלי. הביאו לו את הפירות מתנה בעודם טבל. לפני שהפרישו מהם את המעשר שני. אם תשאל סוף כסוף בכל טבל גלו פה כס, גלו פה מעות של פירות מעשר שני. לא מעות, הפירות של מעשר שני, שאתה עתיד להפריש, והם המון גבוה, לא, עונה על זה הגמרא וכסבר, מתנות שלא הורמו כמי שלא הורמו דמיין. אני לא מחשיב שיש כאן מעשר שני, זה עדיין לא ממון גבוה. אם כן זה שלו, אחר כך הוא יסר את הפירות מעשר שני, וכשהוא בא לבדות הוא צריך להוסיף חומש. תושמע פה דנת הרווי שלו. מוסיף עליו חמישיתו, בין מי שלו, בין מי שניתן לו במתנה. פה אתה לא יכול להגיד שזה ניתן לו במתנה לפני שהוא הפריש. זה גדל בקדושת כרם רווי. מה נה? הילה מרב מאה ממצי יבלי, ואו גמרי קודש קודש ממייסר? ככה למדו למעלה בטילל? אלא לאו רב יהודה. רואים שיש לנו סתם משנה שזה ממון אדיוט? לא, לא עולם רב מאה. ואחר במעסקינה כגון די יהיב כשהוא סמדר. מה זה סמדר? כשהענבים ניכרים לאחר שנפל הפרח. ומה החידוש? אומר רש"י, שכל זמן שהוא סמדר, אין עליו עדיין שם רווי. מוסיפה הגמרא, לא כרב יוסי דאמר, סמדר אסור מפני שהוא כבר יש לו שם פרי, מפני שהוא פרי. רב יוסי אומר את זה לעניין אורלה. סמדר של אורלה כבר יש לו שם פרי. כאן התנא שלנו חולק עליו. הוא סובר, זה עוד לא פרי, זה עוד לא נקרא כרם רווי, והוא יכול לתת את זה במתנה, זה עדיין ממונו, עד שזה יגדל. תושמע, משך אמנו מעשר, הוא קנה, אחד בא לקנות פירות מעשר, בשווה ערך של סלע, הוא משך את הפירות, ועוד לא שילם. ולא הספיק לבדותו, לא הספיק לבדות את הקדושה שלהם על הכסף, עד שעמד בשתיים. תייקר המחיר. הקילו הזה שווה עכשיו כפול. שתי סלעים. נותן סאלה ומסתכר סאלה ומעשר שלו. הוא הרוויח. הולכים אחר המשיכה. למה? נענה. הילי מרבי מאיר שזה ממון גבוה. ממון גבוה, איך פודים אותו? כמו הקדש. בכסף, לא במשיכה. המים מסתכר בסאלה. הפסוק כתוב, ונתן את הכסף וקם לו, אמר החמונה. לכאורה אל עליו, רבי יהודה. מפורש, יש לנו פה משנה בעורלה, שסותמת כרב יהודה שמעשר ממון אדיוט. עונה הגמרת הצודק. לעולם רב יהודה. אז למה למעלה פסקנו כרבי מאיר? יש סתם משנה כמור, יש גם סתם משנה כרב יהודה. עונה הגמרה. המשנה הזאת האחרונה כרב יהודה אחת סתם. היא נסתמה רק פעם אחת, מסכת מעילה. אבל אחה, המשנה למעלה של כרם רווי, תרי סתומת. היא נסתמה בשס פעמיים. היא גם מובד במסכת מעשר שני. מציינים כאן פרק ה' משנה ג' וגם בעדויות פרק ד' משנה ה'. אומרת אמרה אז מה? והיא סתומת דווקא. אם אתה אומר שהלכה כסתם, אז מה לי חד סתם, מה לי תרי סתומת? אומר רב נחמן בר יצחק, הלכה כרב מאיר הואיל ותנן בבחירתא קו עושה. אתה צודק. מצד סתם משנה, יש לנו סתם משנה במעשר שני, כרב מאיר. סתם משנה בעורלה, כרב יהודה. לא יודעים מה לפסוק. אין פה סתם משנה. אבל כיוון שבמסכת עדויות, שהיא נקראת המסכת בחירתא, מה זה בחירתא? שכל דבריהם העידו מפי הגדולים והלכה כמותם, ושם סתמנו כרב מאיר, ממילא למדנו שהלכה כרב מאיר שמעשר שני ממון גבוה. עד כאן דף נון דלת.